ברוך השם שאנחנו שוב נפגשים בין קויס לבית המדרש לשיעורים הקבועים, ואני מביע את השמחה הזו מדי פעם אחרי הפסקות. הפעם הפסקה קצת ארוכה מדי, אבל כאלה הם חיינו. הייתי בחוץ לארץ וגם שם ברוך השם שבועיים בשוויצריה, כל לילה ולילה אמרנו שיעור, וכל הציבור, ציבור הנופשים שם, סיימנו כל יום ויום בדברי תורה וחד וסד שמעת. היום חזרתי מארצות הברית ולכן אני מאוד מאוד עייף, אולי נצטרך לקצר קצת את השיעור. בפרשת השבוע בין שאר המצוות אנחנו לומדים מצווה שכבר נגענו בה פעמים מספר כבדרך אגב, אבל מעולם כמדומני לא יחדתי שיעור לעסוק במצווה זו בהרחוב, אף שהיא נוגעת למעשה בתחומים רבים בלב של בעל תשחס, כי סוצו על עיר יומים רבים להילוך המולה ולתופסו, לא תשחס אס עצו למדויך אולב גרזן, כי ממנו תויכל ואויסוי לא יתיכויס, כי אודם עצה סודו, לא בואים מפונך ובמוצויו, אסור להשחית עצי פרי, כלשון הפסוק, שאסור להשחיס עצו כי ממנו תויכל. יש לב שלא להשחית עץ פרי. נחלקו הראשונים, האם הלב הזה מתייחס רק לעץ פרי או כל דבר שיש בו ערך, שיש בו שימוש שראוי להנעת בני אדם? ודברי הרמב״ם נראים כסותרים זה עצה בשתי מקומות. קודם כל הרמב״ם בספר המצוות, כאשר אנחנו מחפשים הגדרות בדברי הרמב״ם, אז בדרך כלל המקור הראשוני שאנחנו בודקים בו זה ספר המצוות, מניין המצוות. הרמב״ם במצוות לא יסס נון זיין, מביא הרמב״ם את הלב של לא תשחס עצו, ולא שונה רמב״ם שזירוני מהשחס ואלונס כשנצור על עיר כדי להצל אנשיה ולהכאיב להם, להכאיב לבובם, והוא אומרו יסל לא תשחס עצו, וכן כל הפסד נכנס תחת לב זה, כגון מי שיסוף בגד לריק או ישבר כלי לריק. גם כן, הנה הוא עובר משם לא יתשחס ולא יקר. נבוא מדברי רמב״ם דברים נחרצים, דברים ברורים עד למאות, שבכלל הלב זה לא רק מי שמשחית עץ פרי כלשני דקו, כלשון הפסוק, וכן כל הפסד נכנס תחת הלב הזה, כגון מי שיסוף בגד לריק או ישבר כלי לריק, גם הוא עובר על לא יתשחס ולא יקר. אלה הם דברי הרמב״ם בספר המצוות, אבל בדברי הרמב״ם במשנה תורה, כאשר הרמב״ם מביא הלכות האלה בהלכות מלוכים, משמע לא כן. ואף שגם רמב״ם, גם שם כותב הרמב״ם שיש איסור גמור בכל הפסד שאדם מפסיד דבר כלשהו, והרמב״ם מביא שם עוד יותר דוגמאות מאשר בספר המצוות, אבל אף אותי כן. לכאורה משמע שבשאר הדברים אין כאן איסור דאורייתא. כותב הרמב״ם בפרק ו' הלכות מהלכות מלוכים, אין קוצצים אילני מאכל שחוץ למדינה ואין מונעים מהם מס המים כדי שיבשו, שנאמר לא תשחס עצו, וכל הקוצץ לא יקר, ולא במצור בלבד אלא בכל מקום. כל הקוצץ אילן מאכל דרך השחוס לא יקר, אבל קוצץ אינו עשה מים מזיק לאילנות אחרים, כך מבואה בבובקמת דף צדק בייס. הלוך יוד, ממשיך הרמב״ם, ולא האילנות בלבד, אלא כל המשאב הכלם, וקורע בגודים, והורס בניין, סוטה מעיין, מאבד מאכלות דרך השחתה, וכל אלה, עובר בלוי סאשס, ואין אלוי כאלה מקס מרדס מדבריהם. הרי שבספר המצוות הרמב״ם סוטה וכותב, עובר בבל תשחס ולוי כאלה, כאן הרמב״ם כותב, אין אלוי כאלה מקס מרדס מדבריהם. בהשחטת עץ פרי כתוב להדיה ברמב״ם שלויקה, זה הלוך החס. והלוך יהוד הרמב״ם מוסיף דברים אחרים, ונחלקו אחרונים בשיטס הרמב״ם. שוב השמרי בסן, סמקו פרף, הוא מראה פנים לכאן ולכאן ומביא את שתי הדעות. יש כאלה שאומרים שהרמב״ם חזר בו, ועיקר כמו הכלל הידוע, שהלוך כמשנתו אלה נגד שער ספרי הרמב״ם, כשיש תירה בין המשנתו אלה לפרש המשנה, או בין המשנתו אלה לספר המצווה, תמיד הלוך כמשנתו אלה, ויאף ששם אסמה שיש יש דיורייצה בכל השחתה, כאן כותב הרמב״ם אין אלוהי כאלה מקס מרדס מדבריהם, ולכן נוקטים אנחנו להלוך שאין בלטשכס מנתו אלה, אלא באופן שכתוב בפסוק ויצמחר ושאר השחטה אין בו אלו איסור דרבנן. אחרים נוקטים בשיטת הרמב״ם, כך מבואו גם בתשובת חסם סופר סימן קובייז, שגם כאן הוא קטע רמב״ם 16 דאורייתא בכל השחטה, אלא שבכל זאת אין לויקים אלא על השחטה של עץ מחל, מכיוון שזה לשון הפסוק. רבים אחרונים נקטו כך ולא כתבו טעם ברור אם זה יוסף מן התורה וזה בכלל עליו, אז למה אין לויקים? אך סם סופר למשל, אגב אני יודעת ביהודו נוקט כדבר פשוט שבלטשס ושאר הדברים איננו אלא מדרבנן, וזה חידוש גדול. הנוידי בודי לא מביא את דברי הרמב״ם בספר המצווה שמשמע להם להדיה שזה עושה מן התואר, אבל כך נוקט הנוידי בודי במדורת המיונה ויורדי הסמניות. כבר כמה פעמים סיפרתי, דיברנו על התשובה המעניינת הזאת בנוידי ביהודי, כאשר נשאל הנוידי ביהודי האם מותר ליהודי לעסוק בצייד, צייד לשם בילוי, צייד לשם ספורט. אצילי אירופה, המלאכים היו פעם עוסקים הרבה בצייד, גם היום יש אנשים רבים שעוסקים בצייד, ונשאל הנוידי ביהודה אם זה מותר. והנוידי ביהודה דן בזה אחר זה בכל השאלות שעולות מצד סכנה, תלוי מה צדים, מי שצד ציפורים לא כל כך מסתכן, מי שצד דובים ועריות לפעמים כן מסתכן. הנוידי ביהודה דן מצד בלטשס ומראה פנים להקל בבלטשס, ושם הוא כותב כמוסי דפשיטי שבלטשס בדברים אחרים מלבד עצי מאכל איננו עושה מנצר אלו מדרבונו, ולכן הוא נוטה להקל משום כמה סברות בבלטשס. אבל בסיומן של דברים כותב הנוידי ביהודה שאף אם אין איסור הלכתי מוהק, אבל כדאי שיחפש לו בילוי אחר, בילוי יותר יהודי. נמרוד היה איש צייד, הצייד היחיד שאנחנו מוצאים בתורה היה נמרוד, ואנחנו, הוא לא בדיוק דגם לחיקוי בשבילנו. והיהודי כותב שם תוכח אס מוסר שיש בילויים יותר מתאימים ליהודי מדקדק במצווס מאשר לעסוק בצייד. הכל פנים רבו ישראל, זה נגיד בזה נקט כדבר פשוט שזה יסד רבונן, וכך נקטו רבים, כך כתוב להדיה ברסג, ספר המצווס לרסג, בחלק בייז, דהיינו בלויסס, במצווה רייס סמך גימל, אבל הסמסויפו הוא בכלל אלה האחרונים שנוקטים, שיש יסד יורייסה בבלטשכס, וכך הוא מפרש גם את דברי הרמב״ם. הסמסויפו בתשוב עשרה שמשפט סמן חוב זיין, והוא כותב שאין לויקין משום שזה לאו שבחלולס, מכיוון שלאו הזה כולל שני עניינים שונים, עץ מאכל, שזה פשטי דקו, ודברים אחרים, ולכן זה לאו שבחלולס, קשה להבין את הסמסויפו, כי גם אם אנחנו מרובים דברים אחרים, זה לא לאו שבחלולס. לאו שבחלולס זה לא יצריך על אדם שיש בו משמעויות שונות ואיסורים שונים שלא קשורים זה בזה. אבל כאשר אנחנו מרחיבים את הלאו שהתורה אוסרת להשחית לא רק עץ פרי אלא כל דבר, אז אין כאן לאו שבחלולס. ואם זה כן לאו שבחלולס, אז איך ילכה על השחטת עץ פרי? אז אין לו יקם בכלל, ולכן קשה להבין את הסמסויפו. יש מקום לטעון שזה לאו שבחלולס משום שהסמסויפו הבין שגם אם אנחנו מרחיבים את הלאו וכוללים בו כל ההשחטה, הוא כלשון הרמב״ם, הסוטה מעיין והורס בניין והמאבד מחלות דרך השחוסה, אבל יש עניין ייחודי בהשחטת עץ פרי, לא רק מצד השחוסה, גם משום שמדובר בעץ פרי, וחזר פרשו את הפסוק יעוד המית הסודה, לא רק בלושן תמיה, אלא גם בלשון פירוש, הלוך הזינם בבובה כמה דפצה וקלב, שיש סכנה בהשחטת עץ פרי, והסכנה הזו מופיעה פעמיים בשעת, רב חנינה בחום אומר שהבנו שלו, בן שלו, נפטר לבי סלומוי, כי הוא קיצץ עץ תאנה, כך מעיד רב חנינה המוירה הגדול, גם בבובה בסה צדק אלף, גם בבובה כמה צדק אלף, ובבובה בסה דווקא ובוב במים משעת, ובשער בלטשכס, מי שסותם עיין או משחית מחלות, אף אחד לא העלה על דתו שיש בו סכנה, הרי שבכל זאת יש איזה עניין ייחודי בהשחטת עץ פרי, ומצד כך יחשב עליו את זה כלאו שבכלולס. אבל אם זה לאו שבכלולס, אז גם על השחטת עץ פרי אין אלוהיקה. ובדברי הרמב״ם רואים הפרדה גמורה בין השחטת עץ פרי שכן לא כלה, בין שער השחוס שאין אלוהיקה. אני לקשה עצמי כתבתי את הנרל, אני הסדרתי בסוג יזו במחסו של חומש בראש סממם דלת. יש שם חידוש גדול, חידוש שלא ראיתי מי שידגיש, אבל כך למדתי בדברי הרמב״ם בכמה וכמה סוגיות, וכמה וכמה סוגיות, ואנחנו נביא היום בקיצור רק ארבע דוגמאות, שתיים מן העשן ושתיים מן הלאווים. הרמב״ם יש לו מהלך שיש מצווס ממצווס התוירה, שיש פירושם העיקרי, עיקר המצווה, ודברים נוספים שכלולים בה נלמדים הימנה. בהזדמנות אחרת הרחבנו כבר במושגים שונים, גבויה מעל גבויה, דק אחרי דק, אני לא יודע איך להגדיר את הדברים. יש מצווס התוירה, יש רוצן התוירה, יש דברים שאנחנו לומדים ממצווס התוירה. עסקנו בעבר הרבה בגדרים כאלה, אבל בסמם הם דלת, ממך אסור של חומש ברשס, כתבתי לבארת שיטת הרמב״ם, בפרק שעשנו מקולוס אסוריס, הרמב״ם כותב כלל גדול, והרשוידים כבר מתקשים בסבורס הרמב״ם, והגדורס הדבורים, הרמב״ם כותב שאין לויקן על ההנועס, על איסור ההנוע לעולם אין לויקן, אף על פי שדברים רבים אסורים בהנוע מן התוירה, אולה וכלי הקרם ובוסה בכולם, ועל כל אלה איסור הנוע שבתוירה אין לו יקן על הנוע, אלא על האכילה בלבד. אבל על איסור הנוע שבתוירה, על הנוע אין לו יקן. והראשונים כבר מתקשים בשבורס הרמב״ם, מדוע? הלא ברור כשם שכל אלה אסורים מן התוירה, ואף על פי כן אין לו יקן עליהם. אז יש מי שאומר, כך כותב ספר החינך מצד, שזה לאו שאין בו מייסה. הסברה קשה מאוד, הרחבתי בשיטת הסכנך בזדמנויות אחרות. יש מי שכותב, זה המגד משנה, שכל ההנאות לעומת הנועה סחילה נתפסים כשלא כדרך הנועה, ושלא כדרך הנועה אין לו איקן. אבל ברור שזה לא ממש שלא כדרך הנועה, הרי עושה מן התוירם. יש דברים שזה אי כדרך הנועה עושה. מי שמוכר אורלה וכילי הקרם, יש לו חנות, הוא מוכר דברים שאסורים בהנועה, זה שלא כדרך הנועה, כל מי שאוכל קונה. כל מי שקונה, אז מי שהוא מכר לו, אי אפשר לומר שכל ההנאות הם שלא כדרך הנועה. אז גם המגל משנה קשה. אבל אני הצעתי, יש כאן יסוד גדול בדברי הרמב״ם. הרמב״ם נוקט של עולם אין לו יקן אלא על עיקר הלאו ולא על דברים נוספים שכלולים בו. הרמב״ם יש לו יסוד שאנחנו לומדים כמה מקומות בספריו, שיש עיקר הלאו, מה שמפורש בו, ודברים נוספים שכלולים בו. זה שלב יותר מוקדם לרוצן התורה. רוצן התורה זה שלב יותר רחוק, מה שאנחנו לומדים מהמוסר שבמצווה התורה. לא ליסוד הזה אנחנו מתכוונים, אלא למה שכלול בלאו ממש, אבל אין לא יקן אלו על עיקר הלאו. רשת הרמב״ם כאן בבלטשחס, אין לא יקן אלא על השחטת עץ פי, כי בלאו כתוב לא יפשחס אס עצו כי ממנו יצחל, לא יצחו לא יצחו. הרי שפשחס רכו מתייחסת להחטת והשחטת עץ פי, על זה בלבד לא יקן. אף על פי שחזל מאירים את עינינו להבין שכל השחטה, בין אם זה מחל או בניין או מעיין או בגד, כדברי הרמב״ם, כולם אסורים מן התוירה אבל אין לו יקן עליהם. וזה שיטת הרמב״ם גם לגבי מחולס אסורויס. כל מקום שניהם, על היוך, על היוך לי, לסויך לי, איך עוד יש אכילה ואיך עוד יש לנו במשמע. אבל מה שכתוב בתוירה להדיה זה לא יוך על, לא יסויך על, לא יסויך לי. ולכן אין לו יקן אלא על האכילה בלבד. אף על פי שחזל יודעים, ומניין הם יומדים, מנבילה. לגר אשר בשרח ותתמנה ויוכל, אוי מוכל אנוכרי, הרי שבמקומות אחרים התוירה אוסרת מחירה והנוע, אבל מכיוון שידענו כך מדושה, וזה לא פשטה דקו, אין לו יקן על הנוע. כשם שאין לו יקן על השחטה, מלבד השחטת עץ פרי. וגם במצווה עשה אנחנו רואים כמה פעמים ברמב״ם, אף על פי שלגב במצווה עשה אין כאן נפקא מנה, כי אין מלכס במצווה עשה. אבל גם בתחום של מצווה עשה, יש כמה מקורות בדברי הרמב״ם, שבהם הרמב״ם מבחין בין עיקר הלאו ופשטי, ובין מה שעיקר המצווה ופשטי, ומה שכלול במצווה. למשל, בספר המצווה, מצווה עושה פייטס, על המצווה של אכילס קודשים, כותב הרמב״ם, שהמצווה הזו זה לכל הכהנים כאשר הם אוכלים קודשי קודשים. החטוס, הראשון, אכילס הכהנים, זה המצווה של ביוחלס, יש כיבר בהם, שערי דשו חזל בפסוכם בפנינטס, מלמד שכהנים אוכלים ובעלם מספרים. ואחילס קודשם קלם לבעלם ותרומה לכהנים נגרורים אחרי המצווה. זה הלשון של הרמב״ם, הגדרה מאוד מעניינת. נגררים אחרי המצווה. כהן שאוכל תרומה, ובעלים שאוכלים קודשם קלם הנאכלים לבעלים, אכילה זו נגררת אחרי המצווה. זה לשון הרמב״ם. מה שמדבר הרמב״ם שלא מדרבנן,
הלשון הזה אנחנו לא מוצאים על מדרבונן משמע שזה דאורייתא, אבל זה נגלה לך המצווה ואיננו פשטי דקו. ויוכלו איתך שקופה בהם דרשו חזל קריאה נמוכלם ובעל המסחברם. כך למדנו גם בפרק ובל וחיוצץ מלכס יומצב. כאשר הרמב״ם כותב על המצווה שלו שמחס יומצב, כותב הרמב״ם ושמחת בחקיכו. מצווה על האודם להיות שמח וצוי ולב, הוא ואשתוי ובני ביסוי. והרמב״ם כותב, אף על פי שעיקר שמחה זו באכילת שלם שמחה ושתיית היין, בכל מקום, בכלל המצווה גם להיות שמח וטוב לב. והרמב״ם ממשיך ומביא את דברי חז"ל, אנשים בבוסר ויין, נשים בבגדי צבעונים, תינוקות בקלויס ואדויזם, וגם שם עבור להגיד בדברי הרמב״ם שיש עיקר המצווה ויש מה שכלול בו. הרי הבאנו ארבע דוגמאות, שתיים ממצווה ששה ושתיים מן הלאבן. לגבי הלאבן אני הזדהיתי שלדעת הרמב״ם בשתי המקומות שציינתי שאין לו איכן אלו על עיקר הלאב ופשטי ולא על מה שכלול בו, אף שגם זה דאורייתא. ובאופן הזה אין סתירה בין דברי הרמב״ם, אלא שהרמב״ם בספר המצווה מקצר כדרכו ושם הוא כותב לא איכן, אף שכוונתו ללוי כמקס מרדס, המלכס איננו אותו מלכס. אבל כך דקו של הרמב״ם בספר המצוות שהוא מקצר יותר, מכיוון שעיקר עניינו בספר הזה זה רק לומר את השושים, את היסוידס, ולא נכנס לפרטי פרוטים. הרי הסברנו את קודם כל מה שנחלקו האחרונים והראשונים. אם האיסא דאורייתא של בתשלוס מתייחס רק לעץ פרי כפשטי דקו או לכל השחטה, נראה איקר בדברי הרמב״ם, כאלה שאומרים שהרמב״ם לא סתר את דבריו, כי יש איסא דאורייתא בכל השחטה, אף שאין מלכס אלו בעץ פרי. כדברי הרמב״ם כותב גם ספר החינוך, כדרכו בקודש, במצוותות קכ"ט. יסוי דברי הרמב״ם, כי המהות של איסא דאורייתא זה השחטת ממון, הפסד ממוני. כך מבאר גם תוספות ריד, בבא קמא דף צדיק בייס כתוב, שאם תמרים וגפנים קרובים זה לזה ועצי התמר מזיקים לגפנים, מותר לקצץ ולהשחית את עצי התמר, מכיוון שגפנים שווים יותר מתמרים. כך כתוב להדיה בבבא קמא צדיק בייס עמוד א', וגם הסברה כתובה שם בחז"ל, והצי שסיד מסביר שם שהאיש הזה פרפשטס יסוידוי בהפסד ממוני. ולכן אם עץ פלוני מזיק לעץ אלמוני, אנחנו צריכים להעריך משהו ויותר, וכאשר הפחות מזיק ליקר ממנו מותר להשחית את הפחות, כי זה לא נקרא השחטה אלא הצלת ממון. והצי שסיד כאשר הוא מסביר סוגיה זו כותב להדיה שאין לנו לעמוד אלא את ההפסד הממוני, כי זה מהות הלאו. והסברה הזו מחזקת את שיטת הרמב״ם וסייעתי שיש יסוד דאורייתא בכל השחטת ממון, אף על פי שפשטי דקו עוסקת בעצי פרי כנ"ל. אבל כפי שציינתי, יש גם מן הראשונים גם מן האחרונים כאלה שנקטו שאין יסוד דאורייתא בהשחטת אלא בהשחטת עץ פרי, כך מבואה ברס"ר, כך נקט הנוי ביהודה, כפי שהסברנו כבר לעיל. כבר הזכרתי פעמיים בסף כתוב שיש גם סכנה בהשחטת עץ פרי. מלבד הלאו יש סכנה, כך למדנו מדברי רב חנינה. והעובדה הזו מוכיחה לכאורה שיש משהו ייחודי בהשחטת עץ פרי, והתורה נוקטת עץ פרי לא רק כדוגמה, לא רק כסמל, אלא בכל זאת, גם אם נאמר שיש דאורייתא בכל דבר, אבל בעץ פרי ודאי שיש משהו ייחודי מצד הסכנה שבדבר, אף אם נאמר שעובר בלאו בכל השחטה. מדברי התז בקט"ז משמע שהאיסור מבוסס על הסכנה. התז כותב שם, עשו חכמים לקצות עץ פרי משום שסכנה יש בדבר. בדברי התז תמוהים בלשונם, עשו חכמים. הלו עד כאן לא נחלקו אלא בהשחטה של דברים אחרים, אבל בהשחטת עץ פרי לכולם בזמן הסוער, מיקרו מולוס ושל כוסף, יש לנו פרשה מלאה בפרשה שויפטים, שזה עתה למדנו. אסור לקרואים בדברי התז שאומרו חכמים שהטעם של האיסור זה משום סכנה, הלו בתור לא כתוב סכנה, זה סוד שגילו חכמים, כך גילה רב חנינא בחומר. אבל התז מדגיש שהאיסור הוא משום הסכנה. אז לפי זה אנחנו חוזרים לחזק את דברי הסמסויפו, שאולי באמת סלח שבקולס, או את דברי אלה שנוטים שאין איסור דאורייתא אלא בעץ פרי. כי אם אנחנו אומרים שהטעם של האיסור זה משום הסכנה שבדברים, אז לא יכול להיות איזה דיורייסה בדברים אחרים שבהם אין סכנה. על דברי התז מחודשים עד למאוד, עסקנו לפני מספר שבועות כמדומני בפרס הסחוקס בכל הנושא של תעמד הקרוא. אף פעם חזל מגלים שיש סכנה, אבל לא ידרשים את תעמד הקרוא. מי לידינו יתקע? מי יעלה לנו מהשמיים? אבל אומר שהטעם שהתויר עושה את זה משום סכנה, לאחר אלה שתי דברים יש כאן. וביאנקה ואין כותב חידוש עצום. בשאילה סייבת, בחלק א' סימן עין ווב, כותב ביאנקה ואין שאפילו באותם אופנים שמותר לקצץ עץ פרי, הבאנו לפחות דוגמה אחת כבדרך אגב מקודם, מותר לקצץ תמר כאשר הוא מזיק לגפן, אבל מדי סכנה לא ניצלנו, סכנה עדיין יש. רבים חולקים להדיה על דברי ביאנקה ואין, ולמיתו של דבר הדברים תמוהים עד למאוד, אז חזר התירו להדיה דבר שיש בו סכנה, איך זה ייתכן? זה לא ייתכן, לכל אלה ביאנקה ואין תמוה עד למאוד, אפילו באופנים שמותר עדיין יש סכנה, מסתבר צווי כדברי רבים מן האחרונים שאו באותליה, אבל גם אם הוא באותליה עדיין לא נאמר כפי שמשמע מדברי התז שהטעם זה אותו טעם שתויר אוסרת משום סכנה, לכל אלה להפך, יש איסור ומחום מעשה איסור יש גם סכנה, כשאין איסור אין סכנה. ולכן יש כאן שלוש דרכי אבונה. יכולנו לטעון שאין קשר בין זה לזה, בביד החוסד להפך, בביד החוסד יש, כתוב בצבוע שביד החוסד, חידוש מדהים, והרבה אחרונים דנים בביד החוסד, בדק את שובה וקופת הזי מביא את הריחות, בביד החוסד כותב שאם יש מישהו, אם יש למישהו עץ פרי שנותן פרי פעמיים בשנה, זה סכנה וצריך לקצוץ ולהוריד את העץ הזה, להחריט את העץ. כך כותב ביד החוסד, ורבים שאלו עליו, בדק את שובה ביהודי קופת הזי מביא את זה, כמה אחרונים, איך משום סכנה שאין לו מקור בדברי חז"ל הוא מתיר מה שלכל איסא דאורייתא, עץ פרי לכל העלמא זה איסא דאורייתא, אז איך רבי יהודה התוספות מתיר לבוא אל איסא דאורייתא משום סכנה שהוא חידש? אז רבי יהודה התוספות, כי ידוע כל דבריו גחלי אש, זה ספר מקודש שכבר הראשונים קידשו, אבל יש שם הרבה חידושים גדולים עד למאוד, אולי מהגדולים שבחידושים של רבי יהודה חוסד זה הפסקה הזו שבתורס רבי יהודה חוסד שיש סכנה בעץ שמוציא פרי פעמיים בשנה וצריך לקצץ אותו. אז אילולי שחזר אומרים שיש סכנה בקציצת פרי, היינו אומרים שגם אם יש יסד דאורייתא ופיקוח נפש דרך יסד דאורייתא, אז כדי להימלט מהסכנה מותר לקצץ פרי, אבל חזר הרי אומרים שבעצם הקציצה, ההשחתה של עץ פרי יש סכנה, זה סכנה מול סכנה. אלא אם כן, רבי יהודה חוסד מחדש, שכל מה שנאמר בחז"ל שיש סכנה זה רק עץ שמוציא פרי פעם אחת בשנה, אבל אותו עץ שמוציא פרי פעמיים בשנה להפך. אז יש סכנה להשאיר אותו, וממילא אין סכנה בקציצתו. אבל בכל אופן הדברים מחודשים עד למאוד, אז עוד פעם נסקר קודם כל את היחס שבין האיסור לסכנה. לכל אין קשר בין שני הדברים. סכנה לחוד ועשר לחוד, אבל עדיין אומר שכאשר חזל התירו להחריט עץ, אז אין בו סכנה. חזל לא היו מתירים דבר אם יש בו סכנה, או לפחות היו מזהירים שאף על פי שהם ייסו לב, אבל סכנה עדיין יש בו, בפרט כאשר ההלכות האלה מובאים ברמב״ם ובביסיוסי ובשולחן אורך, וכל גדול הדרס היו צריכים להתריע. רבותיי, לב אין, אבל היזהרו בנפשותיכם. איך הדברים לא כתובים בזעקה גדולה עד לרבי יענקה ואין, ולכן הגישה שלו הוא מחודשת עד למאוד. ויאף על פי כן, מכיוון שכמירך סכנתא דאיסורא, רבים החמירו עד למאוד באיסור זה של קציצת אילנות. יש שובה באבני צדק שמחמיר עד למאוד, מורי ורבי הרבי מקלויזנבורג החמיר, אבל לא רצה להחמיר, ולכן לא רצה לפסוק בתחום הזה. יש לי אח יקר בארצות הברית, רב מאיר, הוא גר ביוני סיטי, איפה שהרבי מקלויזנבורג היה גר שנים רבות, ובחצר שלו יש לו עץ של אגסים. הפרי לא ראוי למאכל, הוא מטולה, ומאות אגסים נופלים כל חודש וגורמים לריח רע ולזבובים רבים, מטרד ממש. הוא שאל את הרבי מקלויזנבורג אם מותר לו להתפטר מן העץ הזה, והוא לא רצה להתיר, משום שהוא נכד של האבני צדק, והאבני צדק חושש עד למאוד לדבריו של רבי יענקה ואנדן. הוא לא אסר עליו לשאול רבנים אחרים, אבל הוא לא רצה להציעו. בכל אופן, הפויסקים מתירים בחיי גוונה, כל הפויסקים, כל האחרונים מקילים, אבל יש גם כאלה שחוששים לדבריו של רבי עקיבא בן חנינא, שאף באופן שמותר, אבל מידי סכנה לא נמלטנו. כפי שאמרתי, החידוש הוא עצום. הוא נפטר לא רק ממה שכתוב, אלא ממה שלא כתוב. לא ייתכן שכל הראשונים, והרמב״ם, והשולחן ערוך, וכל הפויסקים לדבר יסיים, אף אחד לא יתריע. דעו לכם, גם באופן שאיתנו, עדיין יש סכנה. ואם יש סכנה, לכל אין מקום להתיר. איך נתיר דבר שיש בו סכנה, ולכן נסתה בצווי, שהוא באוטליה. התא זה חידוש עוד יותר גדול, שכל האיסור זה משום הסכנה, וזה לכל בכלל לא ידרשין אנטם מדיקו. הזכרנו את הלבידה חוסד, בצבוס הלבידה חוסד כתוב שעץ שמוציא פרי פעמיים בשנה יש סכנה להחזיק אותו וצריך לקצוץ אותו ורבים מתקשים. אז הלבידה תז, אם כל האיסור זה משום הסכנה והוא ברוח חודש ידע שבעץ כזה אין סכנה בקציצתו אלא להפך יש סכנה בהשארתו, אז ממילא אין איסור. אבל אחרי זה תראה לו בשמיים, ואם עליו כתוב בסתם, ובחזל כתוב בסתם, אז אחרי זה תראה לו בשמיים, שעל פי סוד שלא נגלה לאף אחד, מבד רבי יהודה חוסד הוא מתיר לקצץ עץ. כדי ליישב את הדברים המחודשים של רבי יהודה חוסד ישוב בשם אריה. שם אריה היה גאון גדול, רב לייביש בלחובר, יש לו ספר חשוב מאוד, היה גם מסנגד חריף מאוד לחסידים, אבל אף פי כן, הספר הוא ספר חשוב ויקר. אז בשם אריה, בחלק הראשון בסמכות זין, הוא רוצה לחדש בשיט הסיבי רכוס את חידוש עצום, שכל האיסור של קציצת עץ פרי זה רק בארץ ישראל, משום מי שבארץ ישראל נגעו בה, ובחוץ לארץ אין איסור. ובי רכוס את כתב את דבריו לחוץ לארץ, הוא היה בחוץ לארץ, וכתב את דבריו לבני חוץ לארץ, וכל האיסור של קציצת עץ פרי לא נאמר אלא בארץ ישראל, ומשום ישו בארץ ישראל, כך רוצה הוא לחדש. הדברים ודאי שאינם פסק הלכה למעשה, הם רק נועדו ליישב דבר תמוה שכתוב בצוואות שבידו חוסין. מדברי הרמב״ם, הרמב״ם לא מחלק בין ארץ ישראל לשאר ארצות. אמנם הפסוק מדבר על מלחמת מצרי של כיבוש ארץ ישראל, אבל לאו דווקא. הרי הרמב״ם כותב בלאבכי שהמצווה הזו נוהגת לא רק בשעת מלחמה. החינוך כותב מה שלא כתוב בדברי רמב״ם, אבל בשוין החינוך איסור זה נוהג בכל מוקוים ובכל זמן. אז להדי הוא כותב בכל מוקוים, בכל מוקוים ובכל זמן. הרי שמדברי הפויסקים ודאי משמע שעליו זה נאמר בין בארץ ישראל ובין בחוצות. בכלל כשהוא רוצה מי שבארץ ישראל, שוב זה תעמד הכל, שוב זה תעמד הכל. מי אמר שהמצווה הזו קשורה דווקא ליישוב ארץ ישראל? כאשר עסקנו במצווה יישוב ארץ ישראל בעבר, הבחנתי ואמרתי שיש שני דינים ביישוב ארץ ישראל. יש דין של ישיבת ארץ ישראל, מצווה לגור בארץ ישראל, אבל יש דין נוסף של יישוב ארץ ישראל. אנחנו מצווים ליישב את הארץ, להכשיר אותה, להכין אותה שתהיה ראויה ליישוב ולמגורים. חוסמן עולב עוינות אפילו בשבת חזר התירו אמיר אל האקום למקצוס ושוינם התירו אמיר אל האקם בדיורייסה, במלוך הדיורייסה, מה שלא התירו בשום שום מצווה אחרת, רק משום יישוב ארץ ישראל. ושם לא מדובר דווקא כדי לבוא לגור בארץ ישראל, אלא לגאול בית מידי הנוכרים בארץ ישראל. גאולת בית מיד נוכרים בארץ ישראל זה כבר מצווה של יישוב ארץ ישראל, להבדיל מישיב על זה ארץ ישראל, אם זה מנטרו או מדרבונון זה שיחה נפרדת. אבל יש מושג של ישוב ארץ ישראל, אין מגדלם בהם מדקה בארץ ישראל, משום ישוב ארץ ישראל. זה לא נוגע באופן ישיר לישיבה ארץ ישראל, זו פלוני אלמוני, אבל אלה מתקונס ישוע בן נון, משום ישוב ארץ ישראל, כי אנחנו צריכים לדעות שארץ תהיה מיושבת, נעימה, ראויה למגורים, ותקנות רבים. תקנו חז"ל כדי שארץ ישראל תהיה ראויה לישוב, וביניהם גם חוסמנו לבונו אפילו בשבס, ולכן משום ישוב ארץ ישראל אסור לקצץ עץ פרי. כך מיישב השם אריה את דבריו של רבי יהודה חוסד. אבל כפי שאמרתי, הדברים הם לימוד סחוס, הדברים הם ישוב לדברי רבי יהודה חוסד, אבל ודאי שאינם רוחס הפסיק ולא ידרשין את פעם הדקור, ובפרט כאשר נסתים עשר השוינים ומפירושו של הספר החינוך מבוא להדיה שהאיסור הזה נוגע גם בארץ ישראל גם בחוץ לארץ בכל מקום ובכל זמן כפי שהסברנו. שתי ההלכות מפורשות כפי שתכף נראה. אולי קודם כל מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן בפשטי דקו, האם מותר להחריט עצים בשעת מלחמה כדי שלאויב לא יהיה מה לאכול, כאשר בני ישראל צרים על עיר מבחוץ ובתוך העיר יש עצי פרי והם רוצים להשחית את העצים מרחוק על ידי ירי מרחוק וכדומה כדי שיושבי העיר יקנעו במירב, האם מותר להשחית? מדבר הרמב״ם כתוב להדיה שאסור להשחית, והרמב״ם כותב להדיה שאסור להשחית כדי לצער או להכניע את לבבם של יושבי העיר, והרמב״ם חולק על הרמב״ם, והרמב״ם טוען שאסור להחריט עצי פרי בשעת מלחמה כדי לבנות מצור, כדי להשתמש בעצים, אבל כדי למנוע מהאויב לאכול את הפרי, מותר להשחית עץ פרי, זה במסגרת צעדי מלחמה מקובלים וראויים שאנחנו מצווים בהם במלחמת מצווה, כך טוען הרמב״ן לעומת הרמב״ם, אבל מדברי הרמב״ם משמע שאסור בשום פנים להחריט עצי פרי, גם כאשר הכוונה למנוע מהאויב שיושב בתוך העיר כדי לאכול את הפרי. הרמב״ן במצווה ווב שהשמיט הרמב״ם, והרמב״ם כפי שציינתי בתחילת השיעור במצווה ססי סימן נון זיין. רב שלום פישן שאל כמה שאלות. קודם כל, עץ שלא שווה לגדל אותו, להדיה כותב הרמב״ם בפרק ווב שהוא מותר להשחית עץ כזה, והרמב״ם מנמק דרך השחוס אוסר תוירה, רק אשר יש כאן השחתה, אבל עץ שההשקעה בו לא משתלם והפרי שאנחנו מוציאים מן העץ פחות מההשקעה במים, בחומרים, בעבודה שיש צורך להשקיע בו, מותר לעקור אותו, כך מבוא להגיע בדברי הרמב״ם בפרק ווב מלכס מלוכם שציינתי, משום שאין זה דרך השחוסה. והמקור הראשוני שרק דרך השחוסה עושה תוארת, אפרופי שבפסוק הזה כתוב שתי לשונות, לא תשחס עצו כי ממנו תויכו ועצו לא תכרס. אז מצד אחד כתוב לא תשחית, מצד שני כתוב לא תכרות, אבל הרמב״ם נוקד שעיקר עליו לא תשחס עצו, ולכן דרך השחוסה עושה תוארת. הראיה מהסוגיה הנ"ל שמותר להשחית דקלים כאשר הם מזיקים לגפנים, הרי מכיוון שאין כאן השחתה אין איסור, והרמב״ם מרחיב לחדש לא רק כאשר העץ מזיק לעץ אחר אלא גם כאשר הוא לא כלכלי ולא כדאי לגדל אותו, גם אז מותר להשחית את העץ. כך כותב הרמב״ם לגבי עץ זקן שמוציא מעט פרי ולא כדאי להשקיע בו, או שהפרי איננו טוב, אז אין איסור השחתה. אבל יש מן הראשונים כבר שמפקפקים בדברי הרמב״ם והם מחלקים בין עץ שמזיק לעץ אחר חשוב ממנו, שאז אין איסור כמבואו להדיה בדברי הגמורה, לעץ שרק לא כדאי להשקיע בו, אז אל תשקיע בו, אבל זה לא מתיר להשחית אותו, אבל הלוכי כדברי הרמב״ם מעיקר הדין. האם יש איסור רק להשחית את כל העץ או גם ענפים ממנו? גם כאן האחרונים גדולי הפוסקים הקלו, כך מבואר בדברי מהרי בסן שציינתי בסימן קוף א', אבל מדברי התויסס לא קורא משמע שאסור אפילו לקצץ ענפים, כי התויסס בברוכס למד בו ושאלו מה החידוש יש באיסור זוימר בשביעס, הלו בלאו הכי אסור לקצץ עץ משום שיש לאו של לא יתעשיס עץ עצו, אז למה בשביעס יש לאו של קריטת עצים? והמאירי שם במקום מיישב שאין איסור כלל בלטשס בענפים אלא גם אשר קורטים את כל העץ, אבל מהקשה של הטריסס משמע שהטריסס נקטו לא שיש איסור גם בענפים, ולכן הטריסס מחלקים בין זוימר שהוא כדי להצמיח והוא להשביח את העץ, והאיסור שלו יטשס שיש בו השחטת העץ, אבל הטריסס לא חלקו בין הקורט את כל העץ שאז הוא עובר על לא יטשס את עצו ובין מי שמשחית רק ענפים. הרי שהראשונים נחלקו בברוכס למד ווב האם יש איסור בלטשס בענפים או רק בכל העץ. זה פשיטה שאין אף כמינה אם מוציאים את העץ משורשיו, כאשר קורטים את העץ סמוך לשורשיו והוא לא צפוי לעזוב ולגדול גם כן יש איסור, היינו אך. השאלה שהכהנים דנים היום מוצר לכות ענפים. לרוב הכהנים הקלו, בפרט לדבר המצווה. למשל, מי שבונה סוכה בחצר שלו ויש עץ פרי, ומקצת הענפים יוצאים מעל הסוכה והם פוסלים חלק מהסוכה. הכהנים הקלו בחיי גבנה להקליט את העץ, כאשר עץ גדל בבית הקברות והוא מהיל על המדרכה של יד בית הקברות, וכהנים נכשלים כאשר הם עוברים תחת העץ, וכך הם מעילים ומקבלים טומס אויל על ידי העץ שבחלקו מהיל על הקברים ובחלקו על הולכי רשות הרבים. גם אז האחרונים מתירים להחליט ענפים. רוב האחרונים נטו שבענפים אין איסור אלא בהשחטת העץ גופה, אף שמדברי תוספות נבואה שלא חילקו בכך. יש כמה ספרים מגדוי לגליציה, והחידוש הזה מתאים לגדוי לגליציה בסגנון גם לתשובס בית יצחוק, יורדי החלק א' סמקוף מבייז, הצ'יבין הרוב בספר שלו, בדוי ומישום, חלק בייז סממם בייז, הם רוצים לומר שעל עץ שלם יש להב, ועל ענפים יש איסה של חוצי שירוס המנטר, כמו חוצי כזייס, במחור הססורויס, אז חלק מעץ זה מעין איסה חוצי שיר, וחוצי שירוס המנטר, כך הם רוצים לחדש. בהזדמנויות אחרות כבר הסבענו שחוצי שיר זה רק כשמדובר בשיעור, אבל כשמדובר בדבר מהותי, אז לא תמיד החצי הוא חוצי שיר שנאמר עליו הוא סמן התוירה, אבל הדברים לא מופרכים, הם מעניינים. כאשר נעסוק באופן מיוחד בדין חוצי שיר, נביא בייס אב לשני הדרכים, לשני דרכי אבונה, אבל ודאי שחידוש יש בדברים, והם לא פשוטם של דברים. זה גם שאלה שהרבה דנים בו, והמקור הוא הראש. הראש מתיר להדיה. הראש כותב שאם יש צורך במקום מותר לשחית את האילן, ואני בכוונה הולך מן הקל על הכבד. מה שכתוב בגמורה, כאשר עץ מזיק לעץ אחר, חשוב ממנו מותר. זה גמורה, זה לסמן דפלג. ממנו נגזרת שאלה, חידוש של הרמב״ם, שכבר יש בו הרחבה מסוימת. כאשר העץ הוא לא חשוב ולא כדאי לשקיע בו, אין כאן השקוסה. הראש מוציא הלכה נוספת, כאשר צריך את המקום מותר להשחית את העץ, כי גם זה לא דרך השקוסה. אז הראשונים הרחיבו מתוך דברי הגמור את כל אחד בסגנונו, כל אחד בדרכו, חידוש אחרי חידוש. והראש כותב שאם יש צורך במקום מותר להשחית את העץ, ונחלקו האחרונים איזה צורך? כל צורך? אדם רוצה לעשות מגרש משחקים לילדים שלו. כל צורך? יש אחרונים שנטו שהראש מתכוון רק לצורך מגורים, רק לבנות בית, כי בית יותר יקר מעץ. חדר בירושלים שווה מן הסתם $50,000, עץ תפוחים לא שווה $50,000. אז כשם שדקל שמזיק לגפן שיקר ממנו אין בו השלושה, כך כאשר רוקים עץ כי צריכים לעשות שימוש חשוב במקומו, אבל כאשר השימוש איננו חשוב, יש הכהנים שהחמירו ולא התירו אלא לצורך מגורים. ובסומם ראש שרבים ייחסו לראש בסמנשין למדלת, הוא מסופק אם מותר לקצוף אילן כדי לבנות חדר למגורים. אז אפשר שהראש כאן סתם לכולה, וכאן הוא מסופק, דברים כאלה מצויים בדברי הראשונים. אבל נרד פי, גם מהסתירה הזו שהסייף הפסום ראש איננו של הראש, וכבר הרבה פעמים הזכרתי שרבים פקפקו בספר הזה, בראשם זקנינו רב מרדכי בנט, שיצא חוצץ בספר שלו של תשובס פושס מרדכי, וכתב שהספר הזה לא רק מזויף אלא גם יש בו דברי מינוס ואסור להפסיק אותו בבית, דברים חריפים מאוד שהוא קוטל לגמרי את הספר בסומם ראש. ובקיב העגל והגור הסורכי עם כובו ועוד כמה מקומות מצטט ממנו. אך סמסויפר כותב בתשובה שלו כזבי הראש, והיה מישהו מה? וחשב שזה טעות ותקנו לכסבי הראש, וזה גם המרצס ועוול גדול, כי אם הסמסויפר כתב כסבי הראש אז הוא התכוון לכתוב כסבי הראש, והסמסויפר קיבל את דעתו של מרדכי בנט שהספר הזה איננו מוסמך. הכל פנים רבו ישראל, הראש מתיר, התז קופטז מביא את הראש ופוסק כמותו, ולכן נהגו רבים להקל לצורך מגורים. מכיוון שחזר מדברים גם על סכנה, אז כאן אנחנו רואים בדברי הפוסקים רתיעה, אף שהראשונים לא נרתעו, כפי שראינו היום בשיעור. הראשונים כותבים קולס, אף מחולשים, שלא כתובים להגיד בדברי הגמורה. הרמב״ם, הראש בדרכו, אבל הלוך על המעשה, הקרוינים מחמירים והציעו פתרונות. פתרון אחד לעשות על ידי גוי, גם כשצריך לקצות אילן לעשות על ידי גוי. כאן אנחנו נוגעים לשאלה, אמיר אל הנוכרי, בשאר איסורים. זה סוגי בבו ומציע צדק אלף. אז תכף נגיע לאפשרות הזאת גם כן. אז האם מותר לקצץ עץ על ידי גוי? קודם כל יש סוגיה כללית של אמיר אל הנוכרים בשאר איסורים. אבל אפילו בשבס יש רמיזה שמותרת. כך מבוא בשין זיין במשנה ברורה, שמותר להביע מצוקה, שהגוי יבין מה יש לו לסוף. ומה עושים בכל יום, שכך עושים. כשפריש יותר מתקלקל, וצריך לעשות משהו, להביא, כשצריך להכניס שקל של פריש יותר, כשפלטה פתאום שמים לב שהפלטה לא עובדת. לפעמים אנחנו משתמשים על ידי גוי, וההיתר הוא להביע מצוקה. אסור לרמוז לו, תקנח חותמך. כותב הרמו, אסור, זאת רמיזה שאסורה, כי אני מדבר אליו בציווי ובפקודה, אלא שאני לא משתמש במילים מפורשות, זה אסור. אבל אביר מצוקה, למשל אומר, חם עוד פה, שהוא יבין, ידליק את המזגן, בזה המשנבור המקל, המקור, זה ממו גנברום, אז קל וחוי ובשאר איסורים, שאין להכניר יותר מאשר אמיר הנוכי בשבת. יש מי שטוען שכאן אין היתר של אמיר אל הנוכרי, כך כותב אבני צדק, מכיוון שהם גרומה אסורה, ורמב"ם מבוא לעד יש אסור לייבש אילן, לייבש אותו ולא לתת לו מים, אף שזה גרומה. מה שמדבר רמב"ם שגם גרומה אסורה בייסור שלא יתשחפש עיצו, אסור הדין של אמיר אל הנוכרי אסורה, כך כותב אבני צדק. אבל בספר שלי על בובה בסרה, מדורה ראשונה, זה לא מופיע במדורה שנייה. בדרך כלל מדורה מאוחרת רק מוסיפה, אבל לפעמים היא גם מגרעת. ויש כמה מכתבים שהכנסתי למדורה הראשונה של נכסו של בובה בסרה, ובמדורה מחודשת שיצאה לאור זה אתה השמטתי את המכתבים מהם, אבל בין השאר כתבתי הרבה מקורות שאמיר אל הנוכרי אין לו קשר עם גרומה, זה פחות מגרומה. משום שאקה מדעת הדנשי כובד, מה זה שייך לגרומה? אמיר אל הנוכרי סוגיה בפני עצמה, איסא דרבנן. בשבס, בשער הסורים, אבל אין בו שום איסור מצד גרומה, כי זה לא גרומה, רק מדעת הדנשי כובד. אם פלוני מקבל שכר, אז זה כבר שאלה אחרת, יד פועל כיד בעל הבית. וכאן אנחנו מגיעים למחנפריים, פרק י"א, מלכה שלוחין, המחנפריים אומר שגוי בשכר יכול להיות שליח, משום שיד פועל כיד בעל הבית. אני בספר שלי על גיטן מנחסו שפקפקתי בדברי המחנפריים, והבאתי מקורות שלא כדבריו, אבל אלה רק מקצת הנידונים בשאלה של קציצת עץ על ידי נוכרי. אמר שם וגם אבני צדק, אבני צדק מחמיר מאוד כפי שציינתי בתחילת השיעור, אבל הוא מתיר כאשר מוכרים את העץ לגוי, וגם הגוי הוא זה שקורט את העץ, בצירוף שני הקולות האלה, שגם מוכרים את העץ לגוי וגם הוא קורט את העץ, אז גם אבני צדק מכיר, כך ממליץ גם אמר שם. בארץ ישראל זה קצת בעיה, כי לא עשיתם להם חנויה בקרקע. אבל אם אנחנו מוכרים את העץ ולא את הקרקע, ומוכרים את העץ על מנת לקצוץ אותו, אז יש להקל מצד האיסר שלא עשיתם להם חנויה בקרקע. אלה עצות שאנחנו מוצאים בדברי האחרונים. אף שלא יכול לתאם מגדוי לא להקל בגלל שמוכרים לגוי. אותם עצים שנסתבנו לא להחליט אותם בארץ ישראל גם לא היו עצים שלנו. הם היו עצים של האומות שאנחנו נלחמים איתם. הם זרו את העצים האלה, לא אנחנו, ויחו פיקן על זה נאמר האיסה של בלטשס. אז איך נחדש שבעץ של גוי אין איסור? גם עצים בהם לא היו שלנו, ויחו פיקן נאסר עלינו. מקסימום הוא היו עצים של הפקר, אבל הם לא היו עצים שלנו, ויחו פיקן זה מקור על האב של לאיסטשס עצר. משום מה נראה שהאחרונים האלה הבינו שהסכנה זה רק על הבעלים שקורצים את העץ שלהם, להבחין מן האיסור. באיסור אנחנו מסתדרים על פי דברי הראשונים, איסור בלאו הכי אין. אין איסור כשרוצים להרחיב בית, היינו סומכים בשופי על דברי הראש והרמב״ם, אילו הנושא היה רק האיסור. אז משום מה נקטו הכהנים הנ"ל והבחינו בין איסור וסכנה. ונקטו שסכנה אין אלא על מי שהוא בא לעץ והוא קורט אותו. אינני יודע למה, אבל כנראה שכך נקטו, ולכן כאשר יש צורך לחות עץ, עץ פרי, אז רבים אנחנוינים, כפי שכבר ציימתי, ימליצו לעשות כך על ידי גוי, לעשות כך על ידי שמוכרים את העץ לנוכרי. אלה דברים שאחרוינים כבר עסקו בהם. אם אנחנו כבר עוסקים בהרחבה של דבר הגמור, שוב השרש בו, שכשם שעץ שמזיק לעץ אחר מותר לחלוט אותו, גם אם העץ מזיק לבית, אם העץ סמוך לבית והשורשים מתפשטים והם פוגעים ברצפת הבית או בקיר של הבית, הרש בו כותב על סמך דבר הגמור בו בבקמה, שם שמותר לחלוט את העץ. החבסיו בסנקוף צדקי, כך גם השולחן ערוך הרב בהלכות שמירת הנפש, הם כותבים שגם אם עץ מאפיל על הבית ומונע אור בתוך הבית, גם אז מותר לקצוץ אותו. מה שאנחנו רואים בכל השיעור הזה, שמצד ההלוכה יש קולות רבים שאחרינו מקילים בשופי ורואי חבדעתם, הכל מבוסס על דברי הרמב״ם שלא יעשה אותו אלא לדרך השחוסה. ויפה פיקן, מצד שני אנחנו מוצאים חומרס מצד חשש סכנה, אבל בסופו של דבר עם הפטנטים, עם העיצות השונות שראינו, רוב רובם, רובם המכריע של האחרוינים בסופו של דבר באופנים הנאו מתירים ומוצאים דרך להקל בחריטת עצים. כן. אז מן הסתם מותר היה לקרות את העץ, אבל אם הפרי לא נאסר, אף שהעץ הושתל באיסור, אז מן הסתם זה לא משנה. אבל הכל פנים, לא האיסור שבשתילת העץ הוא שמתיו, אלא אם הפרי אסור ממילא אין בו השחטה. מה הדין עץ שאדם נטע בשדה חברו שלו ברשות? זה שאלה מסוג אחר. העץ הזה ניטה שלא ברשות, בעל השדה לא רוצה עץ כאן, הכך הזה לא היה מיועד לעץ, האם אז יש איסור? אז שוב, הלכתית ודאי שאין איסור. סכנה אינני יודע, קשה לי להתריע מספרה בנושא של סכנה, אבל המהלך המקובל והמתיישב על הלב, אילו לא היה מדובר בסכנה, הייתי מדבר באופן אחד הרבה יותר, שאין איסור אלא שאין סכנה אלא כשיש איסור. מאוד ברור לכל שהסכנה ואיסור כרוכים ירדו מן השמיים, ובאופן שאין איסור לא ייתכן שיהיה סכנה. אבל אף אותי כן, מכיוון שביאנקה ונדן רב גוברי והיה גודוס שבגדולם, וכך הוא כותב, וגם יש מי שחשש לדבריו, ולכן אחרינם מחפשים להיות בטוחים כמו שאומרים, ולכן הם ממליצים על מערכת שלמה של קולס ושל זהירס, כמו לעשות על ידי גוי ולמכור לגוי וכדומה. אז עסקנו קצת בלב של בלטשס, בעץ פרי ובשאר הדברים, וחלק גדול של השיעור היה באמת פסקי הלכה, כי הסוגיה הזו נוגעת עד למאוד, זו סוגיה מאוד מעשית. בהזדמנויות אחרות אני זוכר שפעם דיברנו על בלטשס במסגרת הדיון של לג בעומר, כשדיברנו על המנהג לשרוף בגדים, אבל אז פחות דיברנו על האיסור של השחטת עץ פרי, ויותר על הגדר של בטסס בדברים אחרים, ולא בעץ מאכל שבו נאמר עיקר הפסוק. אז עסקנו היום בלב של בלטשס, נאמר בקיצור על הפסוק הראשון בפרשת השבוע, שויפתם ושויפתם תתמכו בכל שעורכו. אז בדרך כלל השיחות שלנו אנחנו משתדרים להיות קרובים לפשט, קרובים לעיקרי העניין, לפשוטם של דברים, בעומק מוסרם של דברים, אבל אנחנו כבר נכנסנו לחודש אלול, וכל מה שלומדים בחודש אלול, לומדים עם מבט אחר, נקרא אלול ריקבליק, עם מבט של מוסר. אז נפתח בדבריו של הקדוש הסלוי בספר שלו על שויפתם ושויפתם תיתנו לכו בכל שורךו. כותב הקדוש הסלוי בדרך הסידס, שאדם יכול למנות לעצמו את השופטים שלו, את השופטים שלו בבייסן של מעלו. כך הוא מפרש בכל שורךו. לא רק שערי בית דין כאן, אלא בכל שורךו. ואנחנו ממנים בעצמנו את אלה ששופטים אותנו בפמליה של מעלו, בבייסן של מעלו. כאשר אדם נוהג עם חברו, כך דנים אותו בשמיים. והוא מפרש את הפסוק השם צילחו. פסוק בתהילים, דוד המלך אומר השם צילחו, כותל הקדוש סלוי, וכך כתוב גם בנפש החיים. ואם בבחיים מבלושן ורב לביצת מבדית שבומים אותו דבר, אז ודאי שראוי לחשוב של דברים. והם מפרשים את הפסוק בתהילים השם צילחו, שהקודש ברוך הוא נוהג עם אדם כצילו. כצילו של אדם. אדם לא יכול לברוח מהצל שלו. כל תנועה קטנה כגדולה שאדם עושה, הצל יעשה אחריו. כך הקודש ברוך הוא יושב במרוימים, מביט על האדם ונוהג עמו כצילו. בדרך שהוא נוהג עם חבריו, כך נוהגים איתו, כך שופטים אותו בשמיים. אדם קפדן, בקפדנתו מושך על עצמו, מותח על עצמו מידת הדין. אדם ותרן, בוותרנותו, בטוב ליבו, מותח על עצמו חוט של חסד וחוט של רחמים. כי הקודש ברוך הוא נוהג עם אדם כצילו. והוא שאמרו חכמים, בדרך שהוא דמוידד, מוידד דנלוי. והכל מבוסס על דברי הגמור בראש השון הדף י"ז. כל המעביר על מדוי סוב מעביר אין לו על כל פשוב. אדם שמעביר על מידותיו הוא סלחן ובטרן עם חבריו, מן השמיים מעבירים לו על כל פשעיו. כך דורשים חזרת הפסוק נוי סאובן ועובר על פשע. למי הקודש ברוך הוא נוי סאובן? למי שעובר על פשע. חז"ל מוסיפים לשארס נחלוסוי, במי שמשם עצמו כשיריים. אדם מתוחכם, הוא איננו אנבטן, הוא גם לא ותרן, אבל הוא חושב, חודש חשבון, כדאי לי, אני אוותר, אני כבר אתחשבן בהזדמנות אחרת, בדרכים אחרות, כבר ימצא בעל חויבוי לגבסס חויבוי, אבל לא בחודש אלול, אני רוצה שקודש ברוך יסלח לי, אז אני אוותר לו על דברים מסוימים. זה לא עובד, לשארס נחלוסוי, מי שמשם עצמו כשיריים. רק כאשר הוותרנות נובעת באמת משפרות רוח, משברון לב, ממידס טויבס, רק אז אדם זוכר לסגולה המופלאה הזו שכל המעבר על מדוי סוב מעביר לנו על כל פשוב. וכמה אבילי, לא רק שזה לא ראוי מצד המוסר, כמה אבילי הוא כאשר אנחנו מקפידים זה או זה, ואנחנו מקפידים על דבר, על מה, על דברים עוברים, על דברים חולפים, על דברים שכל כולם כחלון יעוף וכאבק פורח, על קצת כסף, על קצת כבוד. וכמה דליכול איניש ולוי מרגיש שבעצם מעשיו, בעצם דרכו, הוא קובע, הוא חורץ את גורלו בעניינים העומדים ממש ברומו של עולם, בבונה, בחיה, במזוינה, מי יודע? כי כאשר אדם מקפיד עם חבריו, הקודש ברוך הוא מקפיד עמו. והוא ממנה לעצמו, כדבריו של הקדוש הסלוי, שופטים מאוד קשוחים. וכאשר אדם מבטר לחברו, ומעבר על מדוי סוב, מביא לנו על כל פשוב, והוא מותח על עצמו חוט של חסד וחוט של רחמים. והם תמיד ראוי לאחוז במידה הנפלאה הזו, ובסגולתה, קל וחומר בימי הדין, קל וחומר כאשר אנחנו מצווים לפשפש במעשינו, קל וחומר כאשר כל בוקר אנחנו שומעים את כל השויפור, אם יתוק השויפו בעיר ועם לא יחרדו, כל אחד נחרד מכל השויפו, וכל אחד זוכר את דברי הרמב״ם, ואנחנו משתדלים לפשפש במעשינו, אז קודם כל צריך לנקוט בסגולות שחזל הבטיחו. ודברי חזל פשוטים, ברורים, כשמש וצהריים, כך הונחנו, כך אנחנו מחנכים את ילדינו. הדברים הם פשוטים ואמיתיים, כל המעביר על מדריסון ומעביר לנו על כל פשוע, וכי יש לנו סגולה גדולה מזו. ועד היכן הדבורים מגיעים? יש גמור בטענס, הדברים כל כך מופלאים, בטענס בוף היום את בייס. מספרים חזל, שוב פעם אחת. לא ירדו גשמים, הייתה שנת בצורת, ויורד רב אליעזר לפני הטבע ומחוב דלת ברוכס ולא ינענה. יורד אחלה ורבי קיבה, ורבי קיבה אומר, הובינו מלכנו, עשה למענכו אם לא למעננו. הובינו מלכנו, עשה למענכו ורחם עלינו, ומיד ירדו גשמים. הווי קומר רענן רבונון. התחילו לרנן, נפל דבר, זה היה כרעם בבית המדרש. הרב הגדול, רב אליעזר בן הורקנוס, מזקני הדור, אמר חוב דלת ברוכס ולא ינענה. תלמידו ירד אחריו, בקושי פצעתי, לא הספיק לומר בקושי בקשה אחת, ומיד ידעו גשומים. יצא בסקול מן השמיים, לא מפני שזה גודל מזה, אלא מפני שזה מעביר על מדי סוף, וזה אינוי מעביר על מדי סוף. כנראה שיש גזרות שאי אפשר לבטל אותן בשור הסדין. לא התוירה של רב אליעזר בן הורקנוס, לא התפילה שלו, לא עזר. רק לפני משור הסדין נוכל לגזרות כאלה, ולפני משור הסדין זה רק למי שמעבר על מדי סוף, למי שנוהג גם חבריו לפני משור הסדין, והקודש ברוך הוא קיצי לו, ובדרך שהוא מודד מודדים לו. ולמדנו כאן מדברי חז"ל, לא רק בדברים שנוגעים לו, אפילו בבקשות בתפילות שנוגעים לכלל כולו, בגלל שרבי עקיבא מעבר על מדי סוף והתפילות שלו התקבלו. ולא רק בחצר שלא ירדו גשמים, אלא כל העולם נהנה מהגשמים האלה. תפילותיו התקבלו משום, לא מפני שזה גודל מזה, אלא מפני שזה מעבר על מדריסו וזה אין מעבר על מדריסו. ולכן בימים כאלה, שבהם אנחנו מרבים בתפילו, הדבר הראשון, לא להקפיד, לוותר, למחול, לסלוח. אנחנו מבקשים הקודש ברוך הוא מחיד הסליחה וכפורה, כיצד לא נסלח זה לזה? אנחנו רוצים שקודש ברוך הוא יעביר על פשעינו, אז איך לא נעביר על מידותינו? כאשר הקודש ברוך הוא מחכה אותנו, לא רק עם חוף, גם עם קוף, השם צילחו, כדי שאנחנו נוהגים זה עם זה, כך נוהג הקודש ברוך הוא איתנו. סיפרתי את הסיפור המופלא בתענס חוף ה', צריך להשלים את הדברים ברבנו חננו, רבנו חננו מביא שם תוספת. כל התוספת לא בבבלי, אלא בירושלמי. כאשר רב אליעזר לא נענה, ורב עקיבא כן נענה, וגשום הם ירדו, אמר רב עקיבא, כנראה שרב עקיבא נחרד עד למאוד, אמר רב עקיבא לחכמי בית המדרש, מושלמה הדוב הדוימה, למלך שהיו לו שתי בנות, אחס אהובו ואחס שנואו. והמלך אמר למשמשיו, למשורתיו, כאשר ביתי השנואה תיכנס לפניי, ותתחיל ותרטר לי בראש, תתנו לה מה שהיא מבקשת רק שהיא תצא. אני לא סובל אותה, אני לא רוצה שהיא תעמוד כאן. מה שהיא תבקש, תתנו לה שתצא מה שהיא יותר מהר. אבל כאשר ביתי האהובה תיכנס, אז תאריכו אף. אל תתנו לה כל כך מהר. אני אוהב לשמוע את בקשותיה. הקודש ברוך הוא מסעבה לתפילות של צדיקים. כך לבקי והסביר מה שקרה בבית המדרש. והדברים מבהילים. אמר רבקי הראשון שעבר לפני הטבע הוא הבן האהוב, הוא הבת האהוב של המלך, והקדוש ברוך הוא מתאבל לשמוע תפילותיו, ולכן הוא אמר חוב דלת ברוכס ולא ינענה. השני שירד לפני הטבע, כנראה כך אמר רבקי הוא הבת השנואה, והקדוש ברוך הוא אמר למלאך העליון, תתנו לו מה שהוא רוצה, מה שהוא מבקש, רק שיגמור את תפילתו. וכי רבקי לא שמע את הבס כל שכולם שמעו, לא יודע, אולי לא, אולי מן השמיים היה שכולם שמעו והוא לא שמע, כדי שאנחנו נזכה למשל המופלא הזה שחידש רבי עקיבא באותו סיפור, באותו מעשה שהיו. אז אחים יקרים, נכנסנו בחודש אלול, וצריך לפשפש במעשים, ועוד נדבר הרבה בחודש אלול, על מהות החודש, על גדולת הימים, אבל קודם כל, בפתחה של החודש, השם צילחו. בדרך שוד המועדן מועדן מן השמיים להרבות באהבת ישראל במידס טויבס בבטחנות וכולנו נזכה כל המעבר על מדי סוף מבין אלו הכל פשוב ושנזכה לשון הטויבס ומסוכה ביחד עם כל בית ישראל אני לדוידי ודוידי לי כאשר אנחנו מתקרבים לקודש ברוך הוא, הקודש ברוך הוא מתקרב אלינו, ונזכה לבשורות טובות ולישוע שלומים במהרו ויומנו אמן.